ראיתי, עמוד עין ת' פסקה למד ב'. בסדר. הרב דן בשאלות של ניתוח פנימי של המציאות הגלויה. המציאות הגלויה זה הציונות המדינית, והשאלה היא מה זה אומר. אומר הרב, האופייה של הגאולה באה לפנינו, למה הרב אומר שהגאולה באה לפנינו? כי הוא עוד לא חי את הגאולה. כן, הוא היה בתקופה של התחלת די גאולה. איך אני יודע שזה רק התחלת? עוד לא קמה מדינת ישראל. כשקמה מדינת ישראל, כבר נגמרה ההתחלת, והתחלנו את הגאולה. כלומר, התחלת די גאולה זה השלבים של ייבוש הביצות, העליות הראשונות, המנדט הבריטי, הגדודים, המחתרות, כל זה נקרא התחלת. עד באייר תשח. אבל הרב עוד לא זכה לזה. הרב חי בתקופה שלפני. אומר הרב, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו. אגב, לפי זה יוצא שליבי נוקפי כל פעם שאני אומר על מדינת ישראל בתפילה, ראשית צמיחת גאולתנו. זה בעיה, כי זה לכאורה לא נכון. המדינה איננה ראשית צמיחת גאולתנו, היא גאולתנו. אבל על מנת שלא לפרוש מן הכלל, אני ממשיך להשתמש בביטוי הגלותי הזה, ראשית צמיחת גאולתנו. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים. כן, הרב כותב את זה בתקופה של, אינני יודע אם זו התקופה הטורקית או התקופה הבריטית, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. כלומר, הדברים לא התחילו מן הנתונים הפוליטיים-כלכליים, זה התחיל במשהו בנשמה הכללית. כלומר, הייתה ישיבת צוות בישיבה של מעלה, ובישיבה של מעלה הוחלט להחזיר את השכינה לציון. בעקבות כך, קרו כל מיני פעולות למטה, ייבוש הביצות, שיבת ציון וכדומה. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה. מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. כלומר, לא מכירים שזה השם שגואל. מי לא מכיר? מי אלה שלא מכירים? שזה? והדתיים. כן, כלומר, גם החילונים וגם הדתיים אינם מכירים שזה מעט השם. החילונים בגלל שאינם מאמינים בדת, והדתיים בגלל שאינם מאמינים בשם. מובן? כן. מאיפה הוא יודע שזה מתוכיותה של כנסת ישראל? כי הוא תלמיד תלמידיהם של תלמידי הגר"א. שאמרו את זה, ברוח קודשם. כלומר, זה מתחיל מרוח הקודש של האומה, והרוח הקודש הזאת נמצאת גם ברב קוק. הגר"א היה בראשית ההתהוות של התהליך. הוא אמר, זה התחיל. ולכן שלח את תלמידיו להקים את היישוב האשכנזי בירושלים, ולבנות את בית כנסת החורבה. אגב, מעניין, היה, לפני כמה ימים הייתה ההילולה של רבי משה חלפון הכהן. מג'רבה, שהוא היה מגדולי האומה, והוא היה ציוני נלהב, וכתב הרבה מאוד דברים בסגנונו של הרב קוק גם כן. כלומר, לא במילים, לא בסגנון, אבל מבחינת הרעיונות, אמר הרבה מאוד רעיונות שדומים מאוד לשיטתו של הרב קוק, בדבר הציונות. והוא היה גם מגדולי הפוסקים, הוא היה ממש מענקי האומה, ואחד מהכתבים שלו הוא שואל, איך אנחנו יודעים שגאולה זו, כיוון שהיא נעשית על ידי חילונים, אולי היא לא גאולה אמיתית? איך אנחנו יודעים שזאת גאולה באמת? אז הוא אמר, יש סימן כדי לדעת שגאולה היא גאולה אמיתית. כלומר, כשאדם מתפלל על משהו, ותוך כדי שהוא מתפלל, נעשית בקשתו, זה סימן שזה באמת מהשמיים. ויש לנו דוגמה, בשנת תרשפ, זה 1920, היו פרעות בירושלים, לא בירושלים, היו פרעות בארץ, זה לא פרעות תרפ"ט, זה פרעות תרפ. ואז נהרגו 6 יהודים. בעקבות הדבר הזה, הרב קוק עשה תענית ציבור. תענית ציבור, והתפללו כל היום בבית כנסת החורבה. בבית כנסת החורבה, בסוף התפילות, הרב קוק דרש דרשה, ואיך רבנים מסיימים דרשה? ביד גואל צדק וכו', נכון? וכשהוא אמר את המילים, ובא לציון גואל, נכנס אוסישקין אל בית כנסת החורבה, והודיע לרב קוק שבסן רמו הצביעו האומות על זה שהמנדט הבריטי ניתן, המנדט ניתן לבריטים כדי להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. אם כן, אתה רואה שתפילתו של הרב קוק נענתה בזמן שהוא אמר גואל, הודיעו לו שוועידת סן רמו אישרה. אומר הרבי משה חלפון הכהן, זה ראייה שזאת גאולה אמיתית. הוא מביא ראייה מהרב קוק. כן. טוב. כן. שדתיים לא מאמינים בשם. כתוב בפורש. בגמרא, במסכת סוטה, על הפסוק, מי בז ליום קטנות. כלומר, מה זה מי בז ליום קטנות? זה פסוק בזכריה. שהנביא זכריה רואה את ראשית ימי בית שני, והוא מתלונן שהזקנים שראו את תפארת הבית הראשון לא מתלהבים. על זה אומרת הגמרא, מי בז ליום? סימן שאלה, תשובה, קטנות. אומרת הגמרא, מי גרם להם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם, רש"י, קטנות אמונה. אומרת הגמרא, קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. אז מה זה? לא, הרי הם מאמינים במשהו, הם עובדה הם צדיקים. הם מאמינים בשולחן ערוך. אבל הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, כלומר לא מאמינים ביד השם בהיסטוריה. רואים מאורעות גדולים בהיסטוריה, אומרים, זה חול. זה לא קודש. כן? כאילו שהקדוש ברוך הוא אלוהי השולחן ערוך, ולא אלוהי ההיסטוריה. לכן אמרתי, החילונים לא מאמינים שזה יד השם, כי הם לא מאמינים בדת. והדתיים לא רואים שזה יד השם, כי הם לא מאמינים בשם. ברור? כן, זה ההצגה שלי כל פעם. מה אתה אומר? מה זה פחות אמת? כן, היום, ודאי, המדינה היום התקדמה, ודאי התקדמה מאוד. כן, מה אתה אומר?
אבל החילונים נגיד, אבל הדתיים לא מאמינים בגמרא שכתוב מתי זה זמן הגאולה שהארץ ייתן את פירותיה.
זה בהחלט בעיה, כן? יש הרבה דתיים שלא רוצים להאמין בזה. למשל, יש אחד מהרבנים שכתב שמה שכתוב בגמרא, שכשארץ ישראל תיתן פירייה, זה הסימן המובהק לגאולה, זה לא נפסק להלכה. כן, ככה כתב אחד הרבנים, זה לא נפסק להלכה, והראיה, שהרמב״ם לא כתב את זה. כיוון שהרמב״ם לא כתב את זה, והרעבד לא אמר על זה שום דבר, וגם הכסף משנה, והמגיד משנה, וכל, והרדבז וכולי לא כתבו שום דבר, סימן שכולם מסכימים עם הרמב״ם, שזה לא נפסק להלכה. ומי הוא זה ואיזה הוא? כך כותב אותו רב. שיבוא ויאמר שהוא מבין את הגמרא במסכת סנהדרין יותר טוב מכל הרבנים הגדולים האלה. מה? כך כתב אחד מגדולי הרבנים במאה ה-20. הבעיה היא שהטענה הזאת איננה נכונה כלל וכלל. מסיבה פשוטה, הרמב״ם כן פסק את זה להלכה. איפה הוא פסק את זה? בהלכות תפילה. כי הרי יש לנו כלל בהלכה שסדר הברכות בתפילת 18 מעכב. נכון? כלומר, אם אדם החליף את הסדר של הברכות, לא יצא ידי חובת תפילה, צריך להתפלל שוב. עכשיו, איפה ראינו ולמה זה קרה? בגלל שהגמרא במסכת מגילה מנמקת את סדר הברכות. והיא מנמקת על יסוד פסוקים, וכיוון שהפסוקים האלה הם מחייבים, לכן חייבים ללכת דווקא לפי הסדר. ככה כתבו כל הפוסקים, ובכלל זה הרמב״ם. ומה הסיבה, אומרת הגמרא, שבגללה ברכת השנים היא לפני מקבץ נדחי עמו ישראל, משום ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו פרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. ומכן אנחנו רואים שהפסוק הזה, שהוא היסוד של הדרשה של רבי אבא, שכשתיתן ארץ ישראל פרייה בעין יפה יקרב הקץ, על יסוד זה קבעו את סדר הברכות בתפילה. והנה הרמב״ם שכתב את זה, לא חלקו עליו, שום אחד מהפוסקים, לא הכסף משנה ולא הרעבד ולא הרדבז ולא המשנה למלך. אם כן, מי הוא זה ואיזה הוא שיבוא לחלוק על הרמב״ם שפסק את זה להלכה? ובזה נדחו דבריו של הרבי מלובביץ'. כן, מה אתה אומר? שחלק על הרב צבי יהודה. כן, מה אתה אומר? נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. לכל דבר יש הגדרה הלכתית, יש הגדרה בהלכה, מה נקרא גאולה. זה קושיה טובה, זה קושיה טובה. הרי יש איסור לצאת מן הגלות בכלל, נכון? אגב, מעניין מאוד. מי שטוען שיש איסור להקים את המדינה בגלל שלושת השבועות. בעצם מה הטענה? שאסור להיגאל, אסור להיגאל מיוזמתנו, נכון? כלומר, גם הטענה הזאת מכירה בזה שהחטא של מדינת ישראל שהיא גאולה. כלומר, גם המתנגד, דיינו הרבי מסתמר, שאומר שאסור להקים את המדינה, לא אומר זה לא גאולה, אומר זה גאולה אסורה. נכון? אם כן, גם לפי שיטתו, הקמת מלכות היא גאולה. זה לא משנה, הוא אומר, זה לא הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אבל מה זה? זה גאולה. ולכן זה אסור. כיוון שזו גאולה, זה אסור. הבנת?
אולי
רואה את
זה בתור
גאולות, אין? לא, לא, לא. אצלו זה במפורש. שזה גאולה אסורה. שלא כמו למשל השיטה של אגודת ישראל, שאומרת שבכלל זה לא, זה שום דבר. כן? הקמת מלכות זה לא, זה לא משמעותי. זה לא, לא זה גאולה. אצל הרבי מסתמר, המדינה היא אסורה כי היא גאולה. כי היא מלכות. ואסור להקים מלכות לפני בוא המשיח. ככה השיטה. בסדר? אז זה כבר אתה מביא טענה אחרת, טענת שלושת השבועות. זה שלושת השבועות. כיוון שנולדנו אתמול, אז אין לנו תשובה לשאלה הזאת. לא, באמת, נולדנו אתמול? לא. אז זה לא חדש. טוב, איפה היינו? מתפתחת היא האומה, אני קורא כאן בשורה 2. בכל כוחותיה מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. כלומר, אנחנו חוזרים להיות עצמנו. כן, יום העצמאות זה גם חזרה אל העצמיות. יש איזה כינוי מזלזל בציבור החרדי, קוראים לזה יום העצמות. אבל הם לא יודעים עד כמה שזה נכון, כי העצמות זה הבסיס. זה הבסיס של הכל. לכן העצמות נקראות עצמות, כי זה העצם. כן, חזרנו אל עצמנו, ותקרבו עצם אל עצמו, אומר הנביא יחזקאל. נכון? כשהוא רואה את העצמות היבשות, שחוזרות לתחייה. לכן צודקים החרדים, כשהם קוראים ליום הזה יום העצמות, רק אינם יודעים למה הם צודקים. טוב, ובכן, מתפתחת היא האומה, בכל כוחותיה מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה, ואינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. כפי שאמרנו, גם החילונים ועוד יותר הדתיים אינם מוכנים להכיר שזה יד השם. האמת היא כתוב מפורש בפרשת וערה. פרשת וערה, אני חושב שאנחנו נקרא את זה השבת, לא? איך כתוב שם? והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי לעם, והבאתי אתכם. כל זה שבועה, כתוב לכן, נכון? לכן זה שון שבועה. נשאלת השאלה, הקדוש ברוך הוא נשבע לאותו דור שהוא יוציא אותם ממצרים ויביא אותם לארץ. מה עשה? הוציא אותם ממצרים ולא הביא אותם לארץ. איך הקדוש ברוך הוא עבר על השבועה שלו? מובנת השאלה שלי? שאלה חמורה. תשובה. הקדוש ברוך הוא אמר במפורש שיש תנאי בשביל החלק האחרון, בשביל החלק החמישי. מהו התנאי? וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ. כלומר, אתם צריכים להכיר בזה שמי שמוציא אתכם זה אני. לא, יש ולקחתי. ארבע ראשונים היה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. כל זה התקיים. אבל מיד אחר כך, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם אלוהים, ואתם תהיו לי לעם, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ. כלומר, יש תנאי שתכירו בזה שזה אני הגואל אתכם. אם לא תכירו בזה שאני הגואל אתכם, לא אביא אתכם. אם כן, יש שלב חמור מאוד, שלב הידיעה. כן? מה אתה אומר?
אולי בידעתם, אם אני
אומר לך מארץ, אז תדעו ש... אבל בסדר הזה מופיע בפסוק. וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ. אתה רוצה, אפשר להחליף את הפסוקים, אבל אצלי בספר תורה זה בסדר הזה. בדקתי בבית כנסת, ראיתי את הספר תורה, זה לפי הסדר.
ואיך בכלל המרגלים מתבטא שהם לא...
אתם לא מאמינים בשם? נכון? הם לא מאמינים בשם, עכשיו אומרים, למה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת? ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוהיכם, כך כתוב, לא? כן?
הכל
מעט השם. לא. אם תשאל אותם מי הוציא אתכם ממצרים, הם יגידו, משה.
אומרים שבן אדם לא מגיד הרגע, אבל
זה אתה אומר. זה אתה אומר.
אני אומר.
אבל הם לא אמרו. אבל הם לא אמרו. הם לא אמרו את זה. הם אמרו שלא השם הוא המוציא אותנו ממצרים, אלא זה יוזמה של משה ואהרון. העובדה, מה אני אעשה? עובדה שהיה חטא המרגלים, לא?
באמת, אם זה הכל מעיד השם, והקדוש הוא הביא אותנו לארץ, זאת אומרת, זה מעיד השם.
זה מה שאתה אומר, כי אתה יהודי טוב. אתה אומר את זה, כי אתה יהודי טוב. נכון? אבל המרגלים לא היו יהודים טובים, עד כמה שאני זוכר. הם היו יהודים צדיקים, אבל לא היו יהודים טובים. 10 מגדולי הפוסקים בימי משה אמרו שלא להיכנס לארץ. היו רק 2. יהושע וכלב, מיעוט, מי הם בכלל? מול כל 10 גדולי ישראל שאומרים שלא לעלות לארץ. אז כל העם האמין להם. האמין לרבנים במקום להאמין בשם. כן. זה לא אני אומר, זה כתוב אצלי בחומש. כן? אני לא יכול לשנות את זה.
אבל הרבנים האלה שאמרו...
מה
השם
משבוע?
שם אמרו מה?
הרבנים הם אלה שאמרו את כל השבוע הזה.
הקדוש ברוך הוא אמר את השבוע. הוא גם אמר מתי לבטל את השבוע. מה הוא אמר?
כל השבוע, ארבעת השבועות.
כן, כן, ארבעת הלשונות והשבוע להיכנס, נו? למשה. נכון. נכון, אבל אחר כך כשהגיע הזמן לעשות את זה, היו 10 מתוך 12 שאמרו לא לעזור. אתה לא, איזה רבנים? אמרו, מה, משה כבר זקן. הוא לא מכיר את השטח, אנחנו מכירים את השטח. זה חטא של המרגלים. כן? אבל זה חטא של המרגלים, זה חטא של עם ישראל לשמוע על המרגלים. כן. אגב, הגאון מווילנה אומר את זה, שבזמן הגאולה, חטא המרגלים חוזר. כן, מה אתה אומר?
תקפות גם לגבי שיבת ציון.
איזה שבוע אתה מדבר? על איזה שבוע אתה מדבר?
על שבועת הכניסה
לארץ. והבאתי אתכם אל הארץ. ודאי, כזה שהוא נשבע שהוא ייתן לנו את הארץ. האם פה יש תנאי? ודאי שיש תנאי.
שיבת ציון לא.
למה? הרב קוק האמין, זה מספיק. כן. טוב, הלאה. וגם עם ישראל כולו האמין באופן פנימי, זה הכוונה, זה מה שהרב מסביר כאן. כן. עינה לארץ, כלומר עינה של כנסת ישראל לארץ ישראל, ולשמיים עדנה לא תביט, עדנה כמו עדיין. כן, עוד לא רואים שזה מת השם. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל, היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה. אמנם, בלא קריאת שם. בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו, אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. שם שמיים לא שגור בפיה. אומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת הכל קודש ואלוהי הוא. מאיפה הביטוי הזה קריאת שם? מה? מאברהם. ויקרא בשם השם, נכון? מה? קריאת שם, למשל, במעשר, בחלה, כן? צריך לקרוא שם. כשאני עושה הפרשת חלה, אחד הדברים צריך לקרוא שם. לומר, הרי זה חלה, הרי זה תרומה, נכון? זה נקרא לקרוא שם. לא, יש לקרוא בשם, יש לקרוא שם. עכשיו, איפה מצאנו הביטוי לראשונה לקרוא שם? באדם הראשון, נכון? ויקרא האדם שמות. אומרים חז"ל בגמרא שכשאדם הראשון נברא, אז היו 12 שעות ביום. שעה ראשונה של היום הוצבר עפרו מכל העולם. שעה שנייה גיבל עפרו. שעה שלישית נמתחו איבריו. שעה חמישית, רביעית, נופחה בו נשמה. שעה חמישית קם על רגליו. שישית קרא שמות. קרא שמות. מה זאת אומרת קרא שקרא שמות? הוא בעצם הסביר למה הוא קם. כן? מישהו קם, הוא לא יודע למה. קמתי, אבל לשם מה? אז כלומר, אחרי הקימה יש עבודה נוספת, שהיא עבודה לברר בשביל מה קמתי. אז זה מה שאומר כאן הרב. בינתיים האומה עסוקה בלקום. היא עוד לא קוראת שמות. בסדר? בבוא הזמן היא גם תקרא בשם. היא תקרא שם. וזה מה שעושה המדינה מזה כמה עשרות שנים, בזכות מכון מאיר ועוד כמה מקומות כאלה, שהמדינה מבררת לעצמה את שמה, את מטרתה. מובן? טוב. שביעית נזדב גלו חווה. אז תחילת השביעית נרדם. נכון? כן. איך באור... כלומר, אתה אומר, זה מיועד לכהן. כן. זה, מה? אנחנו בתרדמה היום, כן. מאז הסכמי אוסלו. כלומר, מאז שהתחילה השעה השביעית. כן, כידוע, כן, שמחלקים את 500 השנה האחרונים של האלף השישי ל-12 חלקים, והשעה החמישית עמד על רגליו, זה 5,708, כלומר, הקמת המדינה. ואחר כך יש שישית קרא שמות. זה היה כל השנים מ-48 עד שנת 1990. עכשיו אנחנו בשביעית. וזה מתחיל בנזדב גלו חווה, וזה מתחיל בתרדמה. לא, אבל בתוך השביעית הזאת יש חלק שהוא נרדם, חלק שנזדב גלו חווה. אז בואו נתעורר קצת, לא? הגיע הזמן להתעורר, רבותיי. להתעורר. מה? נסתגבר לו חווה. זה מבואר בעמוד... זה נתברר ב... אוף. אני אקרא בדיוק איפה זה כתוב. נסתגבר לו חווה. זה מבואר ועמוד קמ"ב, פסקה י"ג, בסדר? אז כשנגיע לשם נדבר על זה, מה זה נזדב גלו חווה. הווה, נמשיך. מה זה הצפצופים האלה? טוב, רק בהיגמר התוכן, כן, אגב, זה ששם שמיים לא שגור למרות שיש גבורה, קוראים לזה הסברה לאומית. כן, יש מאמר שנקרא תשובה וברור דברים. מכתב שכתב הרב צבי יהודה לרבני הונגריה, עוד בחייו של הרב קוק. הוא מודפס בסוף ספר נפש הראייה בהוצאת מכון הרצייה. יצא פעם בסיני בשני חלקים. והודפס מחדש בספר נפש הראייה בסוף. מה זה המכתב הזה? היה אחד מרבני הונגריה שכתב מכתב ארוך לרב צבי יהודה קוק, ואמר לו, תשמע, אצלנו הרבנים בהונגריה יש לנו הרבה טענות נגד אבא שלך. ושם מובאות כל הטענות. לא ראיתי את המכתב של הרב מהונגריה, אבל לפי מה שהרב צבי יהודה עונה, זו תשובה ארוכה מאוד. משהו כמו 20 עמודים. ושם הוא עונה על כל טענה נגד הרב קוק, אחת אחרי השנייה. אחת הטענות היא, מדוע הרב קוק, כשהוא מדבר עם הציבור החילוני בארץ, הוא משתמש בסגנון נציונלי ולא בסגנון תוהק. נציונלי, כלומר לאומי. תוהק, תורתנו הקדושה. מה זה נציונלי? כותבים זה נון א', תת, צדיק, יוד, א', נון, א', למד, למד, עין. כן, נציונלי. כלומר, national, כן? כן, כלומר, מדוע מדבר בסגנון לאומי? במקום לדבר בסגנון תורתנו הקדושה. הרי רבנים צריכים לדבר בסגנון תורתנו הקדושה. עונה לו הרב צבי יהודה, זה מדיני מצוות תוכחה. רק כשאתה בא להוכיח את הציבור, או אתה בא להוכיח מישהו, אתה צריך לדבר בשפה שהוא מבין. אם תגיד, אני הסברתי לו כל כך יפה, איך זה שהוא לא קיבל? כן, דיברת רק בטורקית והוא מבין אנגלית, אז ודאי שהוא לא מבין מה שאתה מדבר. אז אותו דבר, כיוון שהציבור מבין רק שפה נציונלי, לכן זו השפה שחייבים על פי דין תורה לדבר איתו. כן? אז זה גם מה שאומר כאן הרב. כן? שם שמיים לא שגור. אז אתה לא יכול לדבר עם הדור בשם שמיים. נגיד הקדוש ברוך הוא. כן? הקדוש ברוך הוא מאוד כועס על מה שאתם עושים. חילול שבת, הקדוש ברוך הוא יעצור את הגשם. לא באמת. מבינים את זה? לא מבינים. כן. יש אחד הרבנים שאמר שבימינו כבר לא שייך הדין של תינוק שנשבע. מה שהחזון איש כתב, שהדור שלנו יש לו דין של תינוק שנשבע, בימינו זה לא שייך. למה? כי יש כל כך הרבה שיעורי תורה, שאין דבר כזה אדם שלא יודע את היהדות. רק מי שעלה מרוסיה בשלושה חודשים הראשונים, עדיין יש לו דין של תינוק שנשבע, ואחרי זה נגמר. כלומר, הנחת היסוד של אותו רב שכתב את זה, זה שהיהדות היא כל כך נחמדה, כל כך מושכת, שמי שלא הופך להיות דתי, זה ממש שחיתות. כן, כלומר, איך אפשר? אתה רואה שכל כך הרבה אור יש ביהדות. זה כזה נחמד. איך אתה לא יהודי דתי? כן? ולכן, מה? זה מה שנקרא, נגיד, לא שמע על המציאות, לא צריך מאמר הדור. זה נקרא להיות מנותק. כן. אז מה שאומר כאן הרב, רק בהיגמר התוכן, בהעלות האומה למרום מצבה, אז יוכל אור אלוהי נקרא בשם המפורש להיגלות. מפורש כנף שמפרשים אותו, שאומרים אותו, מפורש. יגלה ויראה שכל מה שיעיר וכל מה שיעיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלוהי עולם אלוהי ישראל הוא. אז יגלו את זה, רטרואקטיבית. וזה שמו אשר יקראו, השם צדקנו. שמעתי פעם אחד מגדולי הרבנים האנטי-ציונים, הרב אמנון יצחק. הוא אמר, חזרנו למדינה. כן? חזרנו לארץ ישראל. היינו צריכים לשבח ולפאר רגע, אתה אומר, היינו צריכים לשבח ולפאר. אז נגד מי יש לך טענות עכשיו? כן? מעניין. אתה לא צריך להיות נגד עצמו. אם אתה אומר שהיה צריך לשבח ולפאר ולהלל. לא, כי הוא בא בטענות אל החילונים. הקדוש ברוך הוא יחזיר אתכם אל הארץ, אז איך אתם עוברים על תורתו? אבל הוא לא שם לב, תוך כדי האמירה הזאת, שבעצם שזה גול עצמי. כן? מה? כי גם הוא לא רוצה להכיר במדינה. בסדר? הוא לא אומר הלל ביום העצמאות. מי יתיר לו? כן? אגב, במקום אנחנו מדברים על רבי משה חלפון הכהן שהזכרתי אותו, אני רוצה לציין שביום שקמה המדינה הוא אמר הלל עם ברכה. טוב, מה? כנראה, לא יודע בדיוק מתי הוא אמר, כן? זה היה ביום שישי אחרי צהריים, נכון? טוב. אגב, אם כבר, תדעו לכם שכשהייתה הכרזת המדינה בה' באייר, זה היה ביום שישי אחרי צהריים, בזיכרון מוישה, בשטיבלך שמה, התאספו כל הקהל ואמרו הלל. בזמן ההכרזה. האם הם ברכו או לא, אני לא יודע, אבל אני יודע שהם אמרו הלל. מהר מהר לפני כניסת שבת, התאספו ואמרו הלל. זה משמעותי, דברים האלה. אנשים מבינים על מה מדובר. אחר כך שוכחים. יש ראיות לזה, הרי יציאת מצרים, אומרים על זה הלל, נכון? אבל מה קרה אחר כך? כולם עבדו לבעל ולהשתורת, נכון? אז בשביל מה להמשיך להגיד הלל על יציאת מצרים? אם זה מה שיצא. טוב, איפה היינו? הכל אור אלוהי עולם, אלוהי ישראל הוא, וזה שמו אשר יקראו, השם צדקנו. ושם העיר מיום השם שמה. מצב גאולה זה הוא יסוד החזון של הרזים. כלומר, הסוד מגלה לנו את זה. שאלתם איפה הרב קוק יודע. הוא יודע את זה כי הוא למד קבלה. מה אומרת הקבלה? שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד, כי אם קודשה בריחו וכל חיליו יבואו אליה, ויקימו אותה מן עפרה בעיקר סגי. אז אם אנחנו רואים שכנסת ישראל חוזרת, סימן שהקדוש ברוך הוא נמצא איתה. נכון? פעם מישהו, אני זוכר, הייתי אצל הרב צבי יהודה קוק, הגיע תלמיד חכם מארצות הברית, ואמר לרב צבי יהודה, יש אומרים שלא יכולה להיות גאולה על ידי חילונים. ענה הרב צבי יהודה, קושיות על ריבונו של עולם. הרי ריבונו של עולם עשה את זה. אז איך אתה מקשה עכשיו, קושיות? לא הוא עשה את זה. זאת אומרת, אתה אומר שיש שתי רשויות. יש הקדוש ברוך הוא, ויש השטן, והוא עומד מול ריבונו של עולם, והוא פועל. בחירה חופשית? זאת אומרת, בחירה חופשית היא כל כך חזקה, שיכולה ללכת נגד עצת השם. הקדוש ברוך הוא אמר בזוהר, שכנסת ישראל לא תשוב, אלא על ידי שקודשה ברוך הוא יצטרף אליה. האמת היא, מפה הזוהר יודע את זה? הזוהר יודע את זה מפסוק מפורש בפרשת ניצבים. ושב השם את שבותיך. אומרים חז"ל, והשיב לא נאמר, אלא ושב, שגם הוא שב איתך. זה בדיוק, ומה קורה? זה לא שיבת ציון? לא, הגמרא בירושלמי אומרת שזה על בית שלישי. טוב, אשרי עין ראתה כל אלה. מה? למקומה הכוונה לארץ ישראל. המקום, כן, המקום של כנסת ישראל. זה מה שכתוב שם בתיקוני זוהר על הקן והבנים והאם, היא רופצת על האפרוחים. אז הקן שם זה ארץ ישראל, לא? אשרי עין ראתה כל אלה, ולמשמע אוזן ותקווה תשמח נפשנו. מאיפה המשפט הזה? זה על פי הפיוט שאומרים בסוף סדר העבודה. נכון? בסוף סדר העבודה אומרים, אשרי עין ראתה כל אלה, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו. כי אנחנו היום כבר בלי סדר העבודה, בלי כהן גדול, בלי בית המקדש וכו'. אז לכן הרב כאן עושה פרפרזה, הוא אומר, הלא אשרי עין ראתה כל אלה, ולמשמע אוזן ותקווה תשמח נפשנו. כבר מתחילים לתקן. והמשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המורכזות בכנסת ישראל, עד שיופיע אור תפארת ישראל, כלומר יש תפארת ויש כנסת. תפארת זה מידת התפארת, כנסת ישראל מידת המלכות בקבלה, כן? כלומר בתוך הכנסת ישראל מצטטרת תפארת ישראל, לדעת כי שם השם נקרא עליה, כן? כל הזמן הזה שבין שני השלבים, הוא זמן חבלי משיח. מה זה חבלי? משון לידה, הולדה, כן? אז זה כואב, חבלים זה כואב. אדם שרואה אישה יולדת, אומר לעצמו, בשביל זה חיכינו 9 חודשים. בשביל כל הכאבים האלה, יש דם וצרות, כן? אתה צריך קצת סבלנות, עוד מעט תינוק יוצא. כן? הוא זמן חבלי משיח, שרק אמיץ אונים, כרב יוסף, היה אומר עליו, בניגוד לכל האומרים יתה ולא אחמינה, יזקה, יתה ואזקה, דעתיב בתולה דקופתא דחמרי. למד גימל. עד כאן מובן? טוב. מה זה? שלום כבוד הרב, למה אנחנו צריכים להיכנס ומתנגדים כל הזמן? נלך בדרכנו לאט לאט, הם יבינו שטעו. אל תוכח לב פן ישנאיקה, אוכח לחכם ויאבקה. תראה, אני לא נכנס למתנגדים, אני נכנס למתנגדים שפה, שבתוכנו. כלומר, יש אחת הבעיות שכאשר אנחנו מבררים שאנחנו צודקים, אז הציבור הדתי-לאומי אומר, מה, באמת אנחנו צודקים? לא ידענו. אז צריך להסביר את זה לציבור הדתי-לאומי. כן, במיוחד שהציבור הדתי-לאומי יש לו רגשי נחיתות, ביחס לציבורים אחרים שנראים ביניהם כמייצגים יותר את הרשמיות של היהדות וכדומה. זו טעות אמנם, ולכן את הטעות הזאת צריך לתקן, לכן אין לי ברירה. אני לא כל הזמן נכנס במתנגדים. אבל לפעמים צריך, גם תן לשחרר משהו. כן, איפה? רב יוסף, מה הבעיה של רב יוסף? רב יוסף אמר, יתה ואיז כדה אתי בתולה דיקופתא דחמרי. מה לא ברור בזה? שואלים אותך שאלה, מה לא ברור? כן? לא, אולי נסביר קצת. כן, יבוא ואזכה לשבת בצל הגללים של חמורו. כלומר, החכמים האחרים אמרו יתה ולא אחמינה, שיבוא המשיח ולא ירדו. כלומר, הם לא רצו לחיות בתקופת הגאולה. מבית החבלים, כן? הם ראו צרות. רב יוסף אומר, לא, לא, אני חושב שזה לא צרות. כן, יותר טוב לשבת בצל הגללים של החמור. אז מה הפריע להם? מה שהפריע לחכמים האחרים זה הצל של הגללים של החמור. נכון? אז בואו נבדוק. יש לנו פה כמה דברים שצריך לברר. משיח, חמור, גללים, צל. נכון? יש פה כמה מרכיבים. טוב, משיח אנחנו יודעים מה זה. גאולה. מה זה חמור? למה משמש חמור? חומריות. זה בגלל שאתה מניח שבימי החכמים, בימי הגמרא, המילה חומר כבר הייתה קיימת.
לא, היה
כבר... הבנתי. המילה... כן, אבל המילה חומריות היא מילה מאוחרת. לכן קשה לומר שהתכוונו בחמור לחומריות. והחמר היה להם לחומר, אבל לא במובן של חומריות. אלא... מה? לא, חומר זה לא בא מיבוניס, חומר זה בא ממילה עברית, חומר, שזה החומר שממנו עושים את הקדים וכל כלי החרס, כן? אבל המושג חומר, מטריה, כן? זה מילה באמת יוונית. מטריה זה בלטינית או הילה ביוונית, כן? זה, מה? המילה חומריות? היו קוראים לזה גוף. אם נדייק יותר, בשר. בתנך, כשמדברים על הגוף, אומרים בשר. אבל המושגים חומר ורוח, חומריות ורוחניות, זה מושגים יווניים, זה לא מושגים יהודים, במקור. אלא המילה חמור, החמור למה שימש בימי קדם? לתחבורה, זה כלי הרכב, בדיוק כמו שאתה אומר אוטו, כן? אוטומוביל, אותו דבר, אתה היית אומר אז, חמור. אז זאת אומרת שהחמור של המשיח, הכוונה, האמצעים המביאים את המשיח. האמצעים האלה הם אמצעים חומריים באמת. אבל לא בגלל המשחק מילים עם המילה חמור, אלא מצד האמת. כלומר, זה אמצעים חומריים. צריך בשביל להביא את הגאולה הרבה מאוד אמצעים חומריים. חול. האם ההתעסקות בחומריות היא דבר רע לפי היהדות? לא. אבל כשעושים את זה הרבה, אז כן. כשעושים את זה יותר מדי. זה נקרא גללים. הגללים זה הפסולת שיוצאת מן החמור. אדם שיש לו חמור, האם הוא מתלונן על זה שלחמור יש גללים? ממש לא, אם לא, אז החמור לא עובד. כמה גללים חמור עושה? ראיתם פעם גודל של גלל? מה הגודל של הגלל? פחות אפילו, איך ככה, נכון? קצת פחות מביצה. לא, בן, משהו. לא, יש גם אפילו גדולים יותר, נכון? יש גם. היה לך שני חמורים, אז מה הגודל בערך של הגלל? ככה בערך, כן? בסדר, אז זה די גדול. אבל זה לא עושה ערימה כזאת שעושה צל שאדם יכול לשבת בצילה. כי הרי החמור מתקדם, אז גלל פה, גלל שם. אבל לא שכל כך הרבה גללים. זאת אומרת, כשהגאולה מתקדמת, אפשר לסבול את זה שיהיה מדי פעם איזו תופעה שלילית פה ושם. הבעיה היא, מתי באמת נעשית הרימה גדולה? שהחמור עומד במקום, תקוע. לא רק שהגאולה תקועה, אלא יש הצטברות של רע. זה מטיל צל. זה מטיל צל על כל היופי של הגאולה. אתה אומר, זה גאולה? הנה, אני רואה רק צל. הר, צל, מביא את הגאולה. כן? וכנגד זה, אפילו היה משחק מילים, כן? אומר רב יוסף, אני רוצה לשבת בצל הזה. למה? למה משמש צל? להגן מהשמש. כלומר, אתם לא מבינים, אומר רב יוסף, שזה שיש צל זה דבר מבורך. כי יש שמש יוקדת שעולה. השמש היוקדת הזאת זה השכינה שחוזרת לציון. צריך לסנן את ההערה הזאת. אם לא, זה חזק מדי. כמו שכתוב, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בן צורה ובן אשתאול לגבי שמשון, שהגאולה, רוח הקודש חזרה, לא הגאולה, רוח הקודש חזרה אצל שמשון, דרך אדם שהוא חבילה של שרירים. כן? אדם גס. רואה פלישתית פה, עוד פלישתית שם, בא עליהן. כלומר, איזה משהו גס נורא, ודרכו רוח השם מתחילה לפעמים. כי צריך בשביל זה קירות עופרת, כמו בקרינה רדיואקטיבית. צריך להתגונן. אז אומר רב יוסף, איזה יופי שיש צל. אני רוצה לשבת. מה זה לשבת? להתבונן. כן? כשיושבים זה כדי להתבונן. כן, אבל הוא מתבונן, הוא יושב, כמו בישיבה, לומדים. מטיבתא, כן? הוא יושב בצל. הוא מבין כמה אור יש בצל הזה. כלומר, הוא לומד שאיפה שאחרים רואים חושך, הוא רואה אור, הוא לומד אורות. מה? הוא לומד אורות. מה? בדיוק. זה בדיוק העניין. וזה מציל אותו. כלומר, מה? הכרחי, זה בדיוק מה שאומר. יתה ואזכה. זה זכות. דעתיו בתולה דקופיתה דחמרה. כי זה ממלא פונקציה חשובה. כלומר, יש, והזוהר אומר דבר מעניין. הזוהר אומר שראש הישיבה של מלך המשיח, כלומר, יש למעלה, במטיבתא דרכיה, יש מטיבתא של מלכה משיחה. ובישיבה הזאת יכולים להיכנס, לפי הכרזת ראש הישיבה דשם, רק מי שיודע להפוך חושך לאור ומר למתוק. כלומר, זה בא לומר לך שאם אתה רוצה להחזיק מעמד בתקופה המשיחית, אתה צריך שהתורה שלך תהיה תורה שרואה אור איפה שאחרים רוצים חושך, רואים חושך. במילים אחרות, אם אתה לא מסוגל ללמוד בישיבה של המשיח, תלמד בישיבה אחרת, ששם החושך זה חושך. והחושך זה חושך. אבל, לא, החושך הוא חושך, והחושך הוא חושך. כן, ואם אתה רוצה ללמוד בישיבה של המשיח, אתה צריך ללמוד לראות אורות איפה שאחרים רואים חושך. ולכן, זה מה שלומדים שם, אורות. זה מה שרב יוסף אומר. עכשיו, מעניין, הגמרא אומרת, לא הגמרא, הזוהר אומר, מי יכול להיכנס לישיבה הזאת? רבי חייא. למה רבי חייא? למה הזוהר דווקא את רבי חייא מצא? מה? הוא מסוגל לראות את האור בחושך, איפה הוא רואה את זה? בבקעת ארבל, נכון? שרבי חייא הלך בבקעת ארבל וראה את עמוד השחר, את הילד השחר שבקע אורה. הוא ראה את האור שיוצא מהחושך ואמר, כך היא גאולתם של ישראל. כן? הגאולה באה מהערה מתוך החושך. מעניין, אגב, יש ספר שכתב הרבי ממונקאץ'. הרבי ממונקאץ', כידוע לכם, היה רבי אלעזר שפירא, היה מגדולי המתנגדים לציונות. תלמיד חכם עצום, ממש מגדולי ישראל, כתב ספרים חשובים מאוד, ויש לו ספר, לא עדיף שהחמור יתקדם? אלי, הוא לא רוצה להתקדם, הוא חמור. כן, עכשיו, יש גם תפקיד לעיכובים. יש לרבי ממונקאץ' ספר הנקרא דבר תורה. מה זה הספר הזה? זה מחברות שהוא כתב עם כל מיני חידושים. מדי פעם היה לו איזה חידוש, כתב במחברת. הוא כתב 10 מחברות כאלה. 9 הגיעו לידינו, העשירית נשרפה בשואה, או עבדה בשואה. ובספר הזה יש לו איזה מאמר, ששם הוא כותב על כל המקורות, על זה שהגאולה באה כמעה, איילת השחר וכל הדברים האלה. הוא מביא את כל המקורות, מהנגלה ומהנסתר, הוא היה גאון גדול, והוא מסביר אותם. ובסוף הוא אומר, אבל אם כל מה שביארנו הוא נכון, הרי יש לנו קושיה. שלפי זה יוצא שהמזרוך ניקס צודקים. וזה הרי לא יכול להיות. ואז הוא עונה, טוב, צריך לומר שכל הדברים האלה, זה בפנימיות המציאות, לא בגלוי. בגלוי זה הגאולה באה בבת אחת. טוב, זה תירוץ ששווה משהו, שווה, לא יודע. אדם גדול, אבל בכל זאת, אי אפשר לקבל כל תירוץ. מה? הרב טייכטל? אה? טוב, אבל הוא הגיע למסקנה אחרת. עם איזה טענה? שזה בפנים ולא בחוץ? לא יודע, לא יודע. טוב, אז מה אומר כאן הרב? והמשך הזמן העובר בין... אז ראינו, כן. אז זה יתה ועזקה דייתי בתולה דקופיתה דחמרה. בסדר, ביקשת קצת הרחבה? קיבלת. פיסקה למד ג' אחר כך יגידו שאני נכנס במתנגדים. מה אני יכול לעשות? אז אני מלמד פה את הרב קוק. פיסקה למד ג' גדולה היא תביעתנו הגופנית. גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף. לא צריך לפרש, אני חושב שזה דברים ברורים מצד עצמם. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא בשר קודש, לא פחות מה שיש לנו רוח הקודש. באותם הימים קמו ארגונים כמו מכבי, כן? להחזיר את הבריאות לגוף העברי. כן? עשו מכביות וכדומה. עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים ואת הקישור מהמציאות הגופנית המוחשית מפני יראה נפולה. כלומר, לא היראת שמיים האמיתית, אלא היראה מדרגתה הנפולה. מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. אמונת זה סדר זרעים שמאמין בחי העולמים וזורע. אני צריך בשביל זה, זה גבורה מסוימת. להאמין שכדאי לזרוע. אתה לוקח גרעיני חיטה שהם טובים למאכל, ובמקום זה זורק אותם לארץ. כן? זה שיגעון. טוב, אבל אתה מאמין שיצא מזה חיטה. כן? אז בכלל, הרב מרחיב את זה למושג בכלל של עבודת האדמה. עבודת האדמה זה דורש אמונה, להאמין שאתה עוסק בעיסוק המאוד חומרי הזה, ויד השם נמצאת שם. כל תשובתנו תעלה בידינו, רק אם תהיה, עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית. יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט, זורח, על גבי שרירים חזקים. אי אפשר לטעות, כן? משהו מתכוון. כן. ובגבורת הבשר המקודש, תאיר הנשמה שנתחלשה. זכר לתחיית המתים הגופנית. עכשיו, מה אני אומר? תחיית המתים הגופנית היא עוד לא קרתה. אז אמרתם, זכר. לפעמים אתה מואר ממאורעות של העבר, לפעמים אתה מואר ממאורעות של העתיד. אז תחיית המתים הגופנית העתידה להיות, היא קצת זורחת גם בתשובה אל הבריאות הגופנית שנשכחה מעם ישראל במשך הדורות. כן. בחייו. מתי זה נכתב אורות התחייה? אין לי מושג. כלומר, הפסקה הזאת, יש אפשרות לברר את זה. אולי דרך השמונה קבצים אפשר לראות. כן, כי הקבצים אנחנו כן יודעים מתי הם נכתבו. אפשר לראות איפה זה מופיע בשמונה קבצים. כן. לא שומע.
למה רוח הקודש?
בגלל שרוח הקודש זה שלמות האדם. אז בכן צריך להיות אדם שלם כדי לקבל את שלמות האדם. זאת אומרת, אם הנבואה תחול על אדם חולה, אז יגידו, כן, ברור, אנחנו מבינים למה אתה נביא. אתה נביא כי אתה חולה. כלומר, זה סוג של חילול השם. כלומר, אתה זקוק להשלמה. אתה מתוסכל, ולכן אתה זקוק להשלמה. לכן אתה ממציא שיש לך רוח הקודש. אבל אדרבה, רוח הקודש היא צריכה את הכבוד שלה. הכבוד זה שהיא חלה על אדם שלם. לכן אמרו חכמים, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, עשיר וגיבור. גיבור זה גיבור. כן? כפשוטו. הרמב״ם הוא אחד היחידים במשך הדורות שהדגיש את זה שהגבורה היא מידה טובה בנפש. עשר להיות גם גיבור. מה? אז מה? אינטליגנטים זה לא רוח הקודש? יש אינטליגנציה ויש רוח הקודש. יש שני דברים שונים. כן, או הוקינג. כן? הוא נחה 180%, ובכל זאת הוא אחד מגדולי הפיזיקאים בדור. אז מה? זה לא רוח הקודש. מה? זה חוכמה וזה רוח הקודש. שני דברים שונים. מה זה רוח הקודש? יש על זה, איך לומר, ספר שלם שנכתב, שנקרא שערי קדושה. של רבי חיים ויטל, מסביר איך מגיעים לרוח הקודש. כבוד הרב, קשה לי, אבל גדולי ישראל לא מצליחים להבין את מה שאנחנו מבינים. הרב יכול אולי להסביר לי איך זה. שאלה טובה, נכון? אנחנו אנשים קטנים, מבינים מה שגדולי האומה, אנשים שלמדו תורה 80 שנה לא מבינים, איך זה יכול להיות? תשובה. כי זה תלוי בשורש הנשמה. תלוי מה שורש הנשמה שלך. מה? לכן לנו יש שורש נשמה אחר מאשר אצל המתנגדים לנו. אנחנו מחוברים לתורה אמיתית והם לא, כן? למה? בגלל שורש נשמה. כן? תמימים, הולכים אחריהם. אגב, תדעו לכם שזה הרבה פעמים עניין של אופי. כן? למשל, ראיתי אנשים שמתלבטים בין זה לבין זה. ואני יכול להגיד לכם שאני מראש יכול לצפות לאן בן אדם ילך בסוף. לפי סגנון הדאגות שלו. למשל, כשמישהו שואל אותי, תגיד, אם אני אתבע בבית דין של מעלה, מה אני אוכל, מה אוכל לענות? האם אני אתבע אם על זה שהייתי ציוני או לא הייתי ציוני? אני על המקום מבין שברגע ששואלים שאלה כזאת, הבן אדם הולך לישיבה חרדית. כי עצם הדאגה הזאת מורה על כיוון מסוים, שהחרדיות עונה עליו יותר טוב מאשר התורה. טוב, כן. האמת זה הקדוש ברוך הוא. בלבד. רק הוא אמת. אנחנו עוסקים באמונה. יש הבדל בין אמת לאמונה. עד כאן להיום. שלום.